שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש, אורות הקודש, חלק ב'. מת רבנו הענק, הרב קוק, זכותו יגן עלינו, אמן. אנחנו בעמוד, אם אינני טועה, תו נון ה. כן, עמוד תו נון ה. במהדורה המצויה, כזכור לכם, במהדורה הראשונה של אורות הקודש ב' היה עימוד שונה, מספור שונה של העמודים. אנחנו בעמוד תו נונה בפרק ג', תודה רבה, אני אקרא בשם האידאל העליון. כחלק, תודה רבה, מהטוב הכללי. הטוב הכללי זאת אמירה אופטימית, שבאופן כללי יש טוב, בכלליות יש טוב. אז אנחנו מוגנים, גם כשאנחנו נפגשים עם הרע, אבל יש ידיעה שיש טוב כללי. האם זה לא פגיעה במה? אני לא מבין. גם זה שאני בוחר זה חלק מהטוב הכללי. אלא, אני מבין שאתה שואל. זה שיש מגמה כוללת, זה שולל את הבחירה. את הבחירה של מה? לשנות את המהלך הכללי. זה לא שולל את הבחירה לשנות את מהלך החיים שלי. זאת אומרת, וכי חדש הוא לך, שלפי דעת הרמב״ם, הבחירה החופשית היא של הפרט ולא של ההיסטוריה. חדש לך? לא. אז למה אתה שואל שאלות? טוב. האידאל העליון, אם כן, פרק ג' מה? נראה לך שלא סיימנו את ב'. אתה אומר שלא קראנו עד הסוף. טוב, בסדר. או שקראתי, כן, זוכר שקראנו קצת במהירות. טוב, אז בואו נקרא שוב, אם זה כזה חשוב לך. ולפחות אחד שזוכר מה שאנחנו לומדים פה, זה גם משהו. אז אנחנו עמוד תבנון ד', פרק ב', הטוב הכללי העצמי, בכללות העולם המעשי והרוחני. אין כל רע נמצא כי אם בערכו הבודד. אין, רע לי, רע פה, רע בשכונה, רע במדינה, רע בכדור הארץ. אז זה רק ערך פרטי, בדור הזה. אין כל רע נמצא, אבל בכללות העולם, אין כל רע נמצא כי אם בערכו הבודד, אבל בקיבוץ הכל, הכל הוא טוב ממש. לא מפני ביטול ברוב כפי החשבון הצנום, אלא מצד ערך העצמי האידיאלי. כן, כבר אחלה תגיד, נכון, יש הרבה רע ויש מעט טוב, אז בנסי ביטול ב-60, ביטול ב-60, אז הרע בטל והוא בסדר. אז זה חשבון, זה חשבון צנום. יש הערה של הרב קוק. מה? כן, שלם, בדיוק, יש דרשות כאלה, כן? יש הערה של הרב קוק בכתב יד על ספר מורה נבוכים. כידוע לכם, בספר מורה נבוכים יש פרק שלם שבו הרמב״ם תוקף את אלרזי. נכון? למה הוא תוקף את אלרזי? בגלל שהוא כתב שטויות בספרו, לא זוכרים את השם של הספר של אלרזי? על אלהיית. אלהיית, כלומר, העניינים האלוהיים. אלרזי, שהיה רופא, כתב ספרים ברפואה, וגם כנראה היה אתאיסט, למרות שהוא הסתיר את זה, אז בספרו על אלהיית אומר שהעולם ברובו המוחלט רע. והוא מביא לזה הרבה הוכחות. מראה, יש מגפות, יש מוות, יש צער בעולם, יש רשעים בעולם. אז אם כן, העולם בכללו רע. ככה טוען על רזי. והרמב״ם עונה שזה שטויות, ממש בתקיפות רבה כותב נגד על רזי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל ימדור. תודה. ושם הרמב״ם מסביר שיש חמישה סוגי רע בעולם. והוא מסביר שחמשת סוגי הרע, ארבעה מתוכם, לא צריך להתייחס אליהם כאל רע. למשל, זה שאדם מת. אומר הרמב״ם, זה לא רמה, אי אפשר להיות נצחי. למה אי אפשר להיות נצחי? הנתונים הביולוגיים של האדם, הפיזיולוגיים של האדם, לא מאפשרים חיים נצחיים. אז זה לא נקרא רע. זה נקרא גבול. זה שיש מגפות או מלחמות, רוב הזמן אין מגפות, אין מלחמות. במקום מסוים, מקום ספציפי. תמיד יש מלחמות בעולם, אבל עכשיו הנה, אתה רואה פה, יש לנו אמנם סכסוך קשה, הפלסטינאים וכו', אבל בסופו של דבר, עכשיו אין מלחמה. כן? מה? כן, כן, בסדר, מיד אני אתייחס. עכשיו הוא אומר, הרמב"ם עושה כמה חשבונות של הרע, והוא אומר, ועיקר הרע שבני אדם סובלים ממנו, זה הרע שהאדם עושה לעצמו. אז למה אתה בכלל בא בטענות לקדוש ברוך הוא? זה תבוא בטענות אל האדם. שואל הרב קוק, שלכאורה, ההסבר הזה של הרמב״ם הוא לא מספק. כי יש קצת רע, אז צריך תסביר אותו. כלומר, גם על איבד ההסברים האלה, אז יש רע במציאות. אלא, כוונת הרמב״ם, אומר הרב קוק בהגעתו בכתב יד, שמכיוון שהצלחנו להסביר את רוב הרע, שהוא לא ממש רע, זה גילוי מילטה שמן הסתם, גם מה שלא הצלחנו להסביר זה טוב. כלומר, זה מין מה מצינו כזה. כן? אם על הרע המצוי הצלחת להגיד שהוא טוב, אז גם על הרע שלא הצלחת, מן הסתם זה טוב. זה כוונת הרמב״ם. כן? לפחות ככה הרב קוק הבין אותו. קשה לומר שהמקובלים יסכימו עם זה. כן? אצל חכמי הקבלה זה משהו אחר לגמרי. עולם העשייה, שהוא העולם שלנו, לפי חכמי הקבלה הוא רובו רע. עולם היצירה, חצי חצי. עולם הבריאה, רובו טוב. עולם האצילות, כולו טוב. אוי, מה קרה פה? אז כן, צריך קצת להגיד לניסים לתקן. לא, זה בסדר, זה בסדר. מה, לא קרה? לא, אני בסדר. לא, אל תקרא לי זקה. אז, מה? אוקיי. אם כך, הרב גם פה חוזר במישור של הסתכלות יותר נשגב. גם לפי חכמי הקבלה, שהעולם הזה רובו רע, אבל בכללות, כל העולמות, בסופו של דבר הטוב הוא הגובר, ובשורש העולמות יש רק טוב. מה זה שורש העולמות? מה שהזוהר מכנה בשם עתיקה קדישה, או עדנה דחולה ימינה וכדומה. נכון? מה שראינו בציטוטים שלפני כן. אז גם פה אומר הרב, בכללות העולם המעשי והרוחני אין כל רע נמצא, כי אם בערכו הבודד, אבל בקיבוץ הכל, הכל טוב ממש, לא מפני ביטול ברוב, כפי החשבון הצנום, אלא מצד הערך העצמי האידיאלי. כלומר, אם אתה תצליח להגיע אל העצמיות האידיאלית, אתה תראה שהכל טוב. ומובן מזה, שכל מה שהקירוב אל כל נעשה יותר גדול, התכונה, הרע מתמעט, והטוב מתגלה. כלומר, אם אני מתקרב אל הכל, לא אל החלק, אני יכול יותר לראות את הטוב. לפעמים אנשים מסתכלים על העולם, אומרים, וואו, כמה זה יפה. כן, אבל מה זה כמה זה יפה הזה שאתה רואה? אתה רואה את עולם היצירה, את ההרמוניה הכללית. אני נכנס לפרטים, אתה רואה, פה לא שפכו את הזבל, פה יש אלימות רחוב, פה יש דברים, כן, כל מיני, כן. טוב, אז מה שאומר, הוא מובן מזה שכל מה שהקירוב אל כל נעשה יותר גדול, גדול התכונה, הרע מתמעט והטוב מתגלה, ולא עוד. אלא שקיבוץ הרע בכל חלקיו מופיע לעומק טוב גדול מאוד. כלומר, אתה יכול לקחת את הרע הזה באופן פרטי, ואתה רואה כמה שהוא רע, ועוד רע אחר באופן פרטי, גם הוא רע. אבל בואו נעשה עכשיו תמונה כוללת של כל הרע. נחבר את כל הרע שבעולם. פתאום אנחנו רואים מגמה אחרת, משהו טוב שעולה. והוא מתחבר בעומק רתיחות שקיקתו אל הטוב המוחלט, שלא יגירו רע, כולו הפך לבן טהור. כלומר, אם יש לאדם צרעת חלקית, יש לו צרעת על היד, אז הוא תמה. יש לו צרעת באוזן, הוא תמה. יש לו צרעת בכל גופו, טהור. כן? כלומר, כולו הפך לבן, טהור. אז מסביר הרע, זה בעצם מה שזה בא לומר. אם אתה מסתכל על כללות הרע, ללא משוא פנים עד הסוף, אז תוכל לראות את נקודת הטוב שעולה משם. כן? כמה דינוזאורים נאכלו על ידי ברונטוזאורים, כדי שבסוף תופיע נפש האדם. אם הייתי רואה את זה, עידן הקרח, מזעזע, נכון? אבל אם אני רואה את הכללות, אני רואה לאן זה מגיע, אז אני רואה מגמת טוב שעולה בתוך המיליוני או מיליארדי שנים האלה. נכון, הוא צודק, יליק. פה, מה? אם אחרי אישה מדי מתחת הרקיע, הצדק יופיע, ימוגר כסאו לעד. כן, כלומר, יליק צועק. האם אפשר לבוא בטענות אל הצועק? אי אפשר. זאת אומרת, ברגע שאני בצעקה, אני מחוץ להסברה. וצריך מאוד להיזהר, לא להסביר לסובל מדוע הוא סובל. הוא בקטגוריית קיום אחרת לגמרי. בסדר? הוא בקטגוריית קיום אחרת לגמרי. אמרו חכמים שאין מרצין לאדם בשעת כעסו. כעסו כאן הצערו. אין, הוא עכשיו בצער גדול, אל תסביר לו למה זה קורה. זה לא הזמן. עכשיו, מה זה לא הזמן? כנראה שהקדוש ברוך הוא ברא בנפש האדם מצב נפש שלא יכול לקבל הסבר. אז לא בשביל המצבים האלה נבראו ההסברים. מובן מה שאני אומר? זה לא מה? תסביר למה? למה?
לא יודע, כי הניסיון היה
איש. שמה? שסבלת, נו, ואז מה?
כל מיני סיבות
מסבירים לך למה זה קורה, נכון? ואז כדי להרגיע אותך, לנחם אותך. אתה צודק, הבעיה היא שכדי... נכון, אבל בוא נסביר. כשאני מנסה להסביר לך מגמה, צריך שלך ראש שפתוח להקשיב, נכון? כדי שלך ראש פתוח להקשיב, צריך שזה לא יכאב כל כך. בסדר? צריך קצת לפני, קצת אחרי. צריך להיות מסוגל לראות את העבר, הווה ועתיד. אם אני רק בהווה, לא יכול להקשיב. אתה מבין אותי? זה בדיוק מה שטוען יוב. כשיוב אומר, באים החברים שלו, הם אומרים, שמע, יש לנו הסבר. לא משנה מה ההסבר. יש לנו הסבר, למה זה קורה לך? אומר יוב, לו שהכל ישקל כעשי והוותי במוזניים יישאו יחד, כי אתה מכל ימים יכבד, על כן דבריי, לאו. בעצם מה אומר יוב? אתם מדברים הסבירים, אבל אני בהווה. ההווה לא יכול לסבול את הלפני ואחרי. ברור, כן. מה שאלתך, אדוני? נכון. אם השם עושה שלום ובורא רע, זה נורא מרגיע.
גם שבורא רע.
אז זה מאוד מרגיע אותי. אם זה השם שבורא את הרע, אז אני כבר מסודר. זה בסדר. זה לא עזוב. מה שיכול להטריד אותי, זה אם הרע לא בא מימנו. אם הרע בא מהשטן, יש לי בעיה. מי יותר חזק, אלוהים או השטן? אבל אם זה מהאלוהים, זה כבר מתחיל להרגיע אותו. בסדר? מי אמר שרע זה דבר טוב? זה דבר רע, סליחה. מי אמר שרע זה דבר רע? למשל, אני אומר, מדוע פניכם רעים היום? מה זה רעים? שהיו ככה בבאסה, נכון? שר המשקים ושר האופים. לא מתו. אם הם היו מתים, אי אפשר להגיד שפניכם רעים. כלומר, מי שרע לו זה סימן שהוא חי. וסובל. הסבל הוא סימן לחיות. אתה מכניס מחט לתוך המת, לא קורה לו כלום. למה? זה עושה את זה ליותר טוב. כי אם אני מסוגל לסבול, זה סימן שיש בי משהו חי. ודאי שזה הופך את זה ליותר טוב. מוטב למות? לא. זה יותר נוח למות. נוח לא שלא נברא. ודאי, תמיד יותר נוח לא לעשות כלום מאשר לעשות. יותר נוח לשכב מאשר לעמוד. נכון? אני חושב. מניסיון אישי. כן? שמי ששוכב דווקא יותר נוח. אבל מי אמר שזה יותר טוב? מובן? טוב. לא. כדי שאם אני בהווה, אני דווקא לא יכול לראות את העבר. זה כבר השכל אומר. השכל זה דבר אחד, החוויה זה דבר אחר. כן? איך אומר הרמב״ם? מי יקוהו ולא יצעק. זה הדברים. הוא מובן מזה שכל... והחיים הגנוזים בהשקפה נצחית זו, הם המעמידים את העולם. זאת אומרת, בזכות ההשקפה הזאת, שרואה שבכללות יש טוב, אז זה מעמיד את העולם, כי בלי זה היה כל ייאוש. אם אני אומר שהכל... יש שאלה, מאיפה יודעים שלפי התורה יש עולם הבא? אתם לא יודעים? הרב אשכנזי אומר שנאמר, בראשית ברא אלוהים. תרגום. אם זה אלוהים שברא את העולם, והמצב של העולם כזה רע, ברור שהוא לא ישאיר את זה ככה. ברור. ולכן יש הכרח, אם יש בריאה, שיש אחרית. מגיד מראשית, מזה שיש ראשית, אחרית. לעומת זה, אם אני מתחיל מפסוק ב', והארץ הייתה תוהו ובוהו, אין לי שום ערובה שבסוף יהיה טוב. כי דבר, כל דבר חוזר אל שורשו, ואם השורש בכאוס, בתוהו ובוהו, אז זה ישוב אל הכאוס. נכון? ולכן אפשר לומר שהחידוש שחידשה התורה, זה שלפני פסוק ב' של התורה היה פסוק א'. זאת אומרת שלפני התוהו ובוהו הראשוני, יש כבר כוונה ורצון. זה המשמעות של עולם הבא. שבסוף יהיה טוב.
שבסוף יהיה טוב, אבל בגשנו פה.
גם וגם, הכל. הרי בשביל זה, מה זה עולם הבא? העולם הבא זה תחיית המתים. זה מצב שבו הכל שותף. המצב של נפש מנותקת מהגוף, זה מצב דווקא פחות טוב. כן, גן עדן, גיהינום, זה, זה, זה לא... זה קצת טוב, כי בינתיים זה כמו שאתה יודע, מישהו צריך חדר התאוששות, אז שמים אותו שם. החדר התאוששות זה לא החיים, זה לא מגרש כדורגל. כן? רוצים לחזור למגרש. אז זה מה שהרב כאן אומר. והחיים הגנוזים בהשקפה נצחית זו, הם המעמידים את העולם, שנותנים מזה כוח, ונותנים פרמה על פני כל המזיקים. פעם אני חושב שזה מחסום, שלא יוכלו לטשטש את העולם, וגבוה מעל גבוה שומר. בסדר? טוב. אז זה מה שראינו בפעם שעברה. אפשר להמשיך? טוב. פרק ג' האידאל העליון. מה קרה אברהם? נראה לי ש... לא, זה לא נאמר על הגורל.
זה הופך את הבסדר, לא
בסדר. אני מבין. אבל מה שאתה אומר כאן, זה בי שאתה מסתכל מצד הסובל. הרב כאן לא מדבר מצד הסובל. אתה מצד על הסתכלות הכוללת. הוא לא פתר את הבעיה של היחיד כאן. מה? הוא לא פתר את זה. יש ביטוי כזה של דוד המלך. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. קווה אל השם חזק ביום זו. אז מה הכוונה? חזל אמרו, נקוד על לולה, שאמר דוד, יודע אני, שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים. אבל איני יודע אם יש לי חלק עמהם, שמה יגרום החטא. מה התכוון דוד לומר שם? אני שמח שאני בעולם שבסוף יהיה טוב לכולם. שבסוף יהיה טוב, נאמר ככה. יודע אני שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים. אבל הגורל האישי שלי, אני לא יודע איפה אני אהיה. ואף על פי כן, קווה אל השם חזק ומצווה בכן. למה? כי הוא שמח שהוא חי בעולם שכדאי היה שייברא. כך מסביר הרב קוק בעולת ראייה. עכשיו, בוא נמשיך הלאה. אתה אומר, אבל יש לי תביעה יותר גדולה, שגם דוד המלך, זה יהיה בסדר אצלו. נכון, אבל זה חשבון שבא אחר כך. זאת אומרת, אני קודם כל מוכן לוותר על טובתי האישית בשביל טובת העולם. בסוף מתברר שטובת העולם זה כולל גם את זה שתהיה לי טובה אישית. או נאמר את זה ככה, משה רבנו מוכן לוותר על עולם הבא שלו בשביל להציל את עם ישראל? כן. ובזכות זה הוא זוכה לחיי העולם הבא? מה? מכין לי דם ספריך. הוא מוכן לוותר על העולם הבא שלו. אבל בסוף, בזכות זה, צדקת השם עשה. יישר כוח אחר ששיברת. אז בזכות זה, הוא זוכה לעולם הבא, בומבה. נשאלת השאלה, בזמן שמשה אמר שהוא מוכן לוותר על העולם הבא שלו בשביל עם ישראל, האם הוא לא ידע את מה שאני אומר עכשיו? שדווקא על ידי זה, הוא זוכה לחיי העולם הבא? תשובה, לא, הוא לא ידע. לא, הוא לא ידע. כי אם הוא היה יודע, הוא לא יכול היה לוותר. זאת אומרת, אני יכול להסביר את מה שהוא לא ידע. במילים אחרות, יש תמיד כפילות של החשבונות. אי אפשר למשה לעשות את כל החשבונות בבת אחת, כי הוא לא הקדוש ברוך הוא. כן, זה מה שאני אומר. אחר כך כן, ברור. אבל בשעה שהוא מוכן למסור את עצמו, ודאי שהוא לא יודע שזה עצמו גורם לו להילה. בדיוק, אותו דבר. זה ממש אותה קטגוריה. יש קטגוריה בנפש שאיננה ניתנת לגימוד, לרדוקציה שכלית. אם מישהו היה שואל אותו, אבל אף אחד לא שאל אותו באותה שעה. בסדר? אני מבין, אתה אומר ככה, אתה אומר, טוב שבא מן הרע, הוא טמא. זה מה שאתה אומר. כן, כן, לבינה
סבל. שבא על חשבון סבל של אפילו בריאה אחת.
נכון, אתה צודק. לכן זה לא בעיה פתורה לגמרי. כלומר, ברור שחייב שיהיה קץ לרע, קץ שם לחושך, כדי שהטוב האמיתי יופיע. איך זה? אני רוצה, לא רוצה לסבול.
לא, אפשר להגיד שמתוך דווקא אדם לדומה שהיו לו ניסויים, שהיו לו קושי וחלומות שנגנזו ולא,
כן, נו.
כשיהיה מימוש לעומת הקשיים, אז תהיה שמחה שלמה יותר, אז יהיה טוב גדול יותר.
הוא לא רוצה לסבול, אז מה שאתה אומר?
הייתה הכנה לתכלית שהיא מימושה.
שיטה זו הוצעה לרבי יוחנן, והוא דחה אותה. כתוב בגמרא שכשרבי יוחנן היה חולה, באו אליו החכמים, אמרו לו, חביבים עליך ייסורים. זאת אומרת, מה התכוונו לומר? מן הסתם, אתה יודע מה יצא מזה, אז בטח אתה מבסוט. ענה להם, לא הן ולא שכרם. מה זה לא הן ולא שכרם? זאת אומרת, שהוא יודע ששכר לייסורים, הוא לא רוצה את זה. זה מעניין, כמו שאפשר היה בלי זה. יש סיפור שאומרים החסידים שאולי קצת מתחיל כיוון כזה. זה, אני חושב שזה בעל שם טוב, מספר על המלך שנמצא בתירה. וצריך להגיע אל המלך. וכל אחד מן האבירים שרוצה להוכיח שהוא אוהב את המלך, מנסה להגיע לתירה. יש רק בעיה אחת, שהתירה מוקפת בשבע חומות. ובין חומה לחומה יש גאיות, יש קוצים, יש עריות ונמרים, ויש אש, ובקיצור, כל הצרות שבעולם יש בין חומה לחומה. יש אבירים שעוברים חומה אחת, אחר כך אומרים, לא, זה קשה מדי, חוזרים אחורה. אחר כך יש כאלה, מגיעים לחומה השנייה, השלישית, בדרך שהרבה מתייאשים. אבל הבן של המלך, שהוא מאוד אוהב את אביו, הוא עובר את כל השבע חומות, ובסוף מגיע לאבא שלו, ושואל אותו, אבא, למה עשית את זה? ואז אומר לו, תסתכל מאחוריך. והוא רואה שאין חומות. אבל זה מאוד חסידי, התפיסה הזאת. כן. כן, מה אתה אומר? מה אתה מתכוון?
נכותית אני מתכוון שהטוב הוא השורש, הוא הגרעין, והרע הוא טוב לא גלוי, בוא נגיד כך.
כמותי?
זה אומר שהרע בעצמו...
בטל. בטל, מצד הכמות שלו.
כן, בטל, אבל אין לו שורש טוב. יש, קיים, אבל לא בקשר לטוב,
הבנתי.
לא כנובע
הבנתי, הבנתי. התפיסה הזאת, באופן ברור, היא איכותית.
זה
הבנת,
השאלה, האם יש גם צד כמותית?
לא בפרק הזה, בפרקים אחרים.
קיים,
אבל. כן, זה קיים, זה קיים.
בתפיסה שלנו.
מדי. נגיד, כשאנחנו מדברים בשאלות הטוב והרע, צריך לזכור תמיד מה שאומר הרמח"ל בתחילת ספר דעת תבונות, ששם הוא שואל את שאלת הרע. והוא אומר שם, אני אסביר לך כמעט את הכל. זו אמירה נוראה, נכון? אני אסביר לך כמעט את הכל. סימן שיש משהו שאני לא אסביר לך. כן, מה אתה אומר? כן, הרב קוק מסתכל מלמעלה, מסיבה פשוטה. הרב קוק לא היה במצב שהוא שאל את עצמו אם יש אלוהים, אלא הוא שאל את עצמו אם יש עולם. ברור? כלומר, העמדה הנפשית, המקום שבו הרב קוק נטוע מבחינת המרכז ההכרה שלו, הוא באלוהים. בסדר?
לא.
לא הבנתי, מה לא ברור?
העמדה הנפשית הזאת, זאת אומרת, שהטוב הוא מנשק עולם, מה שעומד מאחורי כל
עולם. כללות העולם, בסדר. מי נמצא בכללות העולם? אני לא נמצא בכללות העולם.
זה כמו חכם אומרת, שזה דבר ש... מאיפה
הוא מביא את זה? הוא פשוט, הוא מונותאיסט, הרב קוק.
לא, אז המונותאיזם אפשר להגיד.
אם הוא מונותאיסט, אז הוא מאמין שיש רק אלוהים בעצם.
לא, בסדר.
אתה יכול להגיד שיש אל רע מאחורי כל המציאות. זה הגנוסטיקאים אמרו. כן, אפשר גם את זה להגיד. מעבר לטוב ולרע. מעבר לטוב ולרע זה הטוב. אני אדבר לך, למה? יש בארפילי תואר, הרב קוק שואל, בעצם למה אתה מדבר על אלוהים בתור מי שקיים ולא בתור מי שלא קיים? הרי באינסוף זה למעלה מהגדרות האלה, נכון? אז אתה יכולת באותה מידה להיות אתאיסט או מונותאיסט, למה להתחיל ככה? אלא אומר הרב קוק, בגלל שאנחנו מכירים את הטוב באמונת מציאות השם ולא בשלילתה. זאת אומרת שיש מצבים אולי מסוימים שאם הטוב יחייב אתאיזם נהיה גם אתאיסטים. אבל זה, בדרך כלל זה ככה. זאת אומרת, המושג מונותאיזם הוא לא המושג המקורי של האמונה. מה שהרב קוק מכנה אידאל האמונה, שהוא למעלה מזה. אבל ברגע שאתה בתפיסת עולם אחדותית, שמה ישראל השם אלוהינו שם אחד, שם אתה אומר הכל טוב. אבל אם תעמיק בפסוק, שמה ישראל? מי זה השם אלוהינו? זה השם אחד, לא השם שהוא לא אחד. ברור? אגב, אחד בגימטריה זה כמה? 13, נכון? שם הוויה זה כמה? 26. אז זה חצי. הגילוי של האחדות זה חצי. הוויה. כן. הבחירה של האדם? היא לא במישור הזה. לא, דווקא איפה שיש טוב ורע, שם יש בחירה.
טוב, זה משהו
אדם שבוחר לעשות רע, בוחר את הרע, למה? כן, נכון. טוב, אני מציע שנלמד את פרק ג', מה אתם אומרים? בראש לכם? יאללה. לא, אבל אני מבין שאנחנו מעורים, זה טבעי, כן? שהשאלות האלה הן דנות באופן שכלי בדבר שהוא לא שכלי. זה השאלה, הרע. כן? הרע זה לא שכלי. את יכולה לזום איפה הוא בא, היעדר, היעדר אור וכו'. אבל זה בחוויה של הרע, היא אחרת לגמרי. זה כל הנושא של ספר איוב. בסדר? ואני אתאר לעצמי שההערה הזאת, אני צריך להגיד אותה מספר פעמים בפרקים האלה. האידאל העליון. זורח הוא, באספקלריה של קודש, האידאל המלא של העולם. לא אותו האידאל המוזער, הנופל בהוויה מצומצמה. אלא האידאל המרומם, האלוהי במלוא מילו. והוא יסוד העולם היותר עתיק, מציאות העולם היותר ממשית. המציאות הזעירה רק מניקת לשלו העליון, היא מתקיימת ומתברכת. טוב, זה מושגים, אנחנו רואים שפה הרב קוק מתרגם ישירות מהזוהר את המושגים, נכון? עתיק, זעיר וכו', נכון? כלומר, לפי הרב קוק יש אידאל עליון שהוא גם עתיק. עתיק ראשוני. אבל יש לו עוד משמעות למילה עתיק, מועתק. הוא נעתק מן האינסוף. כן? כמו העתקה. ויש האידאל המוזר, זה רנפין, זה התפיסה הדתית של האלוהות. האל הטוב. על כל אלה שמור נא לי, אלי הטוב. כן? המילה God באנגלית, שהיא קרובה למילה good. שזה טוב. טוב השם לכל. אז הוא אומר, יש באידאל המלא, כן, זורח הוא באספקלריה של קודש, האידאל המלא העולם, המלא של העולם. לא אותו האידאל המוזער, הנופל, בהוויה המצומצמה, אלא האידאל המרומם, האלוהי במלוא מילואו. והוא יסוד העולם היותר עתיק. מציאות העולם היותר ממשית. המציאות הזעירה רק מניקת יש לו עליון שהיא מתקיימת ומתברכת. מתגלה במהות האידאליות המרוממה שאין הפכים במציאות. אין טוב שלעומתו יש רע. אבל יש מדרגות במציאות. יש טוב שלעומתו יש טוב יותר עליון. חיים וחיין דחיין. כן? משהו שמחיה את החיים. ומזיב אותו, ומזיב אורו מתגלה שהתיאור של רע שאנו מתארים במציאות המוגבלה הוא רק תיאור ארעי לפי הגבלתה של הכרתנו, ובאמת כל שחרות היא רק לבנונית מוקטנה. אז מה זה שחור? זה קצת לבן, קצת מאוד, לכן זה נראה שחור. וכל רשע הוא צדק מוזער. זה צריך להיות הצדק, אבל זה צדק בגרעינים כל כך קלושים, שזה הופך להיות רשע. ומעומק הטוב מתגלה יסוד הרחמים העליונים, ויגלה ויראה לעין כל, כי השם הוא האלוהים. מה זה השם? זה התפיסה העליונה. הוא בעצמו מסתתר בתפיסה המוזערה, האלוהים. השם הוא האלוהים. ועתיקה קדישה, וזעיר אנפין, כולה חד. כן? ברוב המקומות, בספר הזוהר, זעיר אנפין ועתיקה קדישה, זה שני דברים. אבל זה עתיד להתברר כעניין אחד, ועין השם אל יראיו. מה זה עין השם אל יראיו? עינה חיברה. עינה דחולה ימינה. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. זאת אומרת, איך אמר הרב ציודה? צריך לכוון את העין האנושית כנגד העין האלוהית. ונודעה יד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. זה המגמה של הגאולה בעצם.
מה זה
הייתה חבירה? מה? חבירה? לא יודע. מה? לא כתוב חבירה, אני לא יודע. חברה כתוב, חברה. לבן. ברמית, ברמית חיוואר זה לבן. בסדר? וראו כל בשר יחדיו. מה זה כל בשר יחדיו? כשמאחדים את כל הפרצופים, אז כי פי השם דיבר. מלכות דה עתיק לפי המושגים של הקבלה. טוב, זה האידאל העליון. טוב, זה ברור ש... מה? זה לא שימושי מה שכתוב כאן. בבקשה. כן, אני רואה סדרה של מאורעות. אני רואה אותם כבן אדם. אז יש לי ניתוחים של המאורעות. אבל יש איך שהקדוש ברוך הוא רואה את זה. הוא רואה את זה אחרת. בסדר? אז אני צריך לכוון את העין שלי כנגד העין שלו. עין בעין יראו. הגמרא אומרת, עתידים כל הנביאים שיאמרו שירה, בכל אחד שנאמר, כל צופה יכנסו כל, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. זאת אומרת, הצופים, כל אחד רואה מהצד שלו. אבל כשהם יחדיו, אז הם רואים עין בעין. זה הציור. כן, כאמור, הפרק הזה הוא לא פרק של הדרכה שימושית. הוא תפיסה עקרונית. כן? זה בעצם תיאור של רוח הקודש בתוך נפשו של הרב קוק. מה הוא רואה? זה מה שהוא רואה. בסדר? תוך כדי שהוא קורא בזוהר, כמובן.
אבל זה גם לא סובייקטיבי משהו.
למה זה סובייקטיבי?
למה? כי זה כמו שאמרנו קודם, כאילו, לגבי התפיסה של השם, אפשר להגיד שאתה אומר, כאילו, שאלה איך הוא מפרש את זה בנושא. זה כמו אם יגיד להם על קיום ועל החוסר קיום.
אני לא מבין על מה אתה מדבר. כן, הוא... הבנתי שאתה מדבר על מה שהיה, אבל לא הבנתי מה זה קשור לענייננו. הרב קוק מתאר עכשיו שתי תפיסות של אידאל הקודש. יש אידאל הקודש המלא ויש אידאל הקודש המוזער. באידאל הקודש המוזער יש טוב ורע, באידאל הקודש העליון יש רק טוב, והם עתידים, שתי התפיסות האלה, להתגלות כתפיסה אחת. זה מה שהוא אומר. מה יש לך עכשיו נגד זה? זה בסדר? זה מובן? אוקיי. אוף. טוב. דלת. התגלות הטוב בהשקפת האחדות. שתי השקפות עולם הן. אגב, אתם זוכרים תמיד במדורים של אורות הקודש, הפרקים הראשונים יותר מהותיים, עקרוניים, אחר כך זה התפרטות. כן? אז גם פה. שתי השקפות עולם הן, השקפה המאחדת והשקפה המפרדת. השקפה המאחדת רואה את כל החזון של נמצאים מפורדים זה מזה רק בתור טעות החוש ומיעוטי ההערה. אבל אמיתת המציאות הוא רק אחדות גדולה, והנמצאים הרבים והשונים הם רק גילויים מיוחדים, איברים שונים, צבעים וגוונים שונים של אותה חטיבה אחדותית. זה כמו שמשל תינוק, כשהוא לראשונה רואה את הידיים שלו, חושב שיש איזה שתי חיות. שמופיעות לו מול העיניים ככה, זה החיות האלה שמגיעות לכאן. באיזשהו שלב הוא גם מצליח לאלף אותם, הצלחתי לאלף אותם, הם עושים מה שאני רוצה. פתאום הוא מגלה שזה הוא עצמו, שזה חלק ממנו. כן? אז יש בהתחלה השקפה מפורדת, אחר כך איזה מתוק הוא גילה את הידיים שלו. כן? אז ובהשקפת האחדות מביטים על הכל, ואז ממילא מתמצא חשבון הטוב, כי הכל ביחד, ובוודאי הוא טוב בתכלית הטוב. והוא עוד הרבה יותר טוב על ידי התגלות החלקים הרעים שלו, מאילו היה חסר אותם האיברים, אותם דרכי הגילוי. וכל מה שאותה הכרה האחדותית מתעמקת ומתעצמת, ככה מתגלה היא אמיתתה בכל החידור התאומי שלה. וממשלתה על החיים הולכות כל ההרגשות על פי צביונה, ונמצא שהכל מורגש ברגע של טוב, וטוב על טוב מתגבר, וחדווה על חדווה מתעלה, וחיים על חיים מתאדירים, וכל מה שהשקפה האחדותית מכה היא יותר את שורשיה בעומק, היא מביאה גם כן את הטוב המעשי בעולם, את החיים ואת השלום. ולעומתה של השקפה העליונה הזו נמצאת השקפה מפרדת, הרואה את המציאות המופרדה בתור חזון אמיתי, והזרות של כל מצוי אל משנהו היא תופסת לאמיתת ההכרה. כלומר, אני ואתה ממש אנחנו שני דברים שונים. החושים וכל ההשגות השטחיות עוזרים על ידיה. כן, הרי תהיה ריאלי בריאליה. כל דבר עומד בפני עצמו. והחיים הולכים על פיה ומתגשמים, וכל מה שתוצאותיה מתגברות, הולכת היא האפלה והרישה. האפלה והרישה הוא מתגברת. אין קץ לעומק המלחמה שבין אלו, אלו ההשקפות. החיצונה, המפרדת והפנימית, המאחדת. כל האורחות של העלילות שבעולם הולכות הן אל מקום אחד, להוציא אל הפועל את השליטה של השקפה האחדותית בכל העולמים, ולשעבד את השקפת הפירוד אליה. אמונת האחדות האלוהית היא הנשמה, הנושאת בקרבה את כל אוצר החיים, את כל הרכוש הפנימי, שאושר העולמים עצור בו. ברור, זה השקפה העקרונית. עכשיו, יש פה תיאור איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בתרבות האנושית. מנהיגי המדינות, אגב, שימו לב שפה הגופן נהיה, איך קוראים זה? לא פרנקריל, עד עכשיו זה היה פרנקריל, זה נקרא הדס, מרים, מרים, נכון? גופן מרים. איפה שכתוב מנהיגי, נכון? למה זה ככה? כי כשהרב הנזיר ערך את תורת הקודש, הוא לקח מכמה כתבי יד, וכאשר באותו פרק הוא עובר למקום אחר בכתב היד של הרב קוק, אז הוא מציין את זה על ידי שינוי הגופן. בסדר? כך, השאלה מה זה חשוב לדעת? כי לפעמים תשאל את עצמך, בעצם הוא כבר אמר את זה פה. לא, זה בעצם לקוח ממקום אחר. לפעמים קצת שינוי גם בתוכן. מה?
הרגשה שלי שהשקפת הנקודה
המאחדת.
השקפת הכוללת.
כן, המאחדת.
המאחדת היא השקפה הנכונה.
נגיד היא מועדפת, יש לה העדפה. כי אני חי בשני העולמות. כי אני לא תמיד חי בהרגשה שאני ואתה זה אותו דבר. בסדר, אז בתיאורטי, אבל אני לא רק תיאוריה. אז גם הלא תיאורטי, המעשי, הפרגמטי, גם זה הקדוש ברוך הוא ברא. השקפות זה דבר סובייקטיבי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא השקפות. כן, אבל גם כשאנחנו מסתכלים לא בעיניים של הקדוש ברוך הוא, גם זה חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא, שיש מה שלא הקדוש ברוך הוא.
אז איך התאפשר
כי יש לה מקום, הקדוש ברוך הוא נתן לה מקום, בעולמו. זה קושי עליו.
זה כמו להצגיר שיש שני אופנים, צורות, לנהל את העולם.
כן. נו.
לא מסתדר לי.
למה לא? כי אתה רגיל לתת לכל הסברה אובייקטיבית. אבל מאז קאנט, אנחנו יודעים שזה לא ככה. שהשקפות עולם גם הן מדורגות. זה דבר שחוזר הרבה ברב קוק. שהשקפה מסוימת תואמת מדרגה פלונית. השקפה אחרת מדרגה אלמונית. יש לזה מקום. אין לך דבר שאין לו מקום. תראה. כן, אומר הרב כאן, מה שהוא ממשיך להסביר, את זה נראה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום. פם פלנלם, פם פם פם.